שלושה שיודעים. שלום לכם, פותח דיו ביולוגי חדשני שמקרב אותנו להדפסת איברים. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. לאחר ניתוח טריליוני התנגשויות חלקיקים במאיץ החלקיקים בסרן בעשור האחרון, חוקרים טוענים שייתכן והתגבשו עדויות לכך שקיים כוח טבע חדש לגמרי. כן כן, וגם דיו ביולוגי חדשני מקרב את המדע להדפסת איברים. מה גרם למותם של עשרות עיתים בארצות הברית, הכוונה היא לריבוי של עית, אחרי 25 שנה התעלומה סוף סוף נפטרה. וגם, זמן, אבל במדויק חוקרים מנסים להגדיר מחדש את הדרך בה אנו מודדים זמן. ומדוע קור מחריף כאב שיניים, מיד התשובה המאוד לא טריוויאלית. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מדידת זמן הדור הבא. חוקרים מנסים להגדיר מחדש את הדרך שבה אנחנו מודדים זמן. מדובר במחקר שנערך בקולורדו בארצות הברית, מחקר שעשוי לסלול את הדרך למדידה הרבה יותר מדויקת של הזמן, וגם להגדרה מחדש של השנייה בצורה הרבה יותר מדויקת. מיד נבין איך זה קורה ומה הקשר לגלי כבידה. שלום לראש המעבדה לאופטיקה קוונטית באוניברסיטת בר אילן, פרופסור אבי פאר, שלום.
שלום, שלום.
אז רגע לפני שנבין מה החידוש במחקר, איך עד עכשיו מודדים זמן?
תראה, זאת אומרת, מודדים עם שעון. למעשה בפיזיקה זה מצחיק, ככה אנחנו מגדירים זמן. בעצם, מה זה זמן? זמן זה מה ששעון מודד. ועכשיו צריך להגיד, טוב, אז מה זה שעון? ואם אתה חושב על זה, שעון הוא בסך הכל משהו שמתנדנד, נגיד מטוטלת, ומשהו שסופר את זה. 1, 2, 3, וככה אנחנו יודעים.
מה שאתה מתאר עכשיו זה לא משהו שהוא רק היפותטי, זה מה שיש לנו גם בשעונים הדיגיטליים, משהו שרוטט ומשהו שמודד את הרטיטות האלה, זה הכל.
בדיוק. ועכשיו השאלה היא מהו השעון הכי טוב. אתה רוצה להגדיר את השנייה על סמך השעון הכי טוב. השעון שהטקטוק שלו הוא הכי אחיד והכי יציב, ושאם אתה תבנה שניים כאלו הם יהיו בדיוק זהים.
האמת היא שזו שאלה מצוינת, מה זה אומר שעון הכי טוב, ומה קובע באמת מה השעה עכשיו, אבל זה עוד הרבה שאלות, מעניין, אוקיי.
כן, ואז אתה יודע, שבסוף השעון הכי טוב הוא שעון שמבוסס על אטומים. עכשיו, הוא מבוסס על אטומים באופן מצחיק, בעצם זה לא מדויק. כל השעונים הם שעונים של קוורץ. האוסילטורים שלנו הם אוסילטורים של גבישי קוורץ שרוטטים כמו שתיארת.
זהו, למי שפוחד מהמילה אוסילטור, מין מתנד כזה, זה מין גביש קוורץ שאיכשהו מקבל איזשהו פולס חשמלי רוטט, ואז משהו מודד את הרטיטות האלה.
נכון. זאת אומרת, אנחנו תחשוב ממש ככה, הגביש הקוורץ מתנהג כמו קפיץ, אנחנו נותנים לו מכה והוא מתנדנד. והמכה הזאת אמנם ניתנת חשמלית. עכשיו, אבל העניין הוא, מה אני עושה אם יש לי שני גבישי קוורץ? אני רוצה לעשות אותם בדיוק אותו דבר, אבל הם לא יוצאים אותו דבר.
לא, כאילו, הם אפשר... גם מושפעים מטמפרטורה, וזה לא מדויק.
נכון, נכון. אז עכשיו השאלה היא, אוקיי, אבל אני נמצא בצד אחד של, של, של כדור הארץ, ומישהו אחר נמצא עם שעון אחר. איך דואגים שזה יהיה אותו שעון, שהשעונים יתנדנדו באותו קצב? וכאן באים האטומים למשחק, אנחנו נועלים אותם, מה שנקרא, לקו אטומי. כלומר, בעצם... כל הזמן בודקים את התדר, כלומר לוקחים את השעון הזה, מייצרים ממנו תדר שמשדרים אותו על האטומים, האטומים, אם זה בדיוק פוגע בקו הבליע האטומי, אז הם בולעים אותו, או כלומר הם נותנים לנו סימן, אנחנו יכולים למדוד את העובדה שאנחנו בתדר הנכון לפי האטומים, ואז אנחנו יודעים שהשעון שלנו יציב. זה נקרא לנעול את השעון לקו אטומי. ואז okay. שעון אטומי הוא בסך הכל שעון רגיל, שנעול. לאיזשהו תדר אטומי.
אגב, יש שעון אטומי שאפשר לענוד על היד, או שזה משהו שהוא גדול ומסורבל?
זאת שאלה טובה. והתשובה על זה, זה תלוי כמה דיוק אתה רוצה. יש כבר שעונים אטומיים קטנים. למשל, יש בארץ חברה שמייצרת, חברת בת של רפאל, שמייצרת שעונים אטומיים קטנים, לא ברמה שאפשר לענוד על היד, אבל די קטן, כלומר, משהו שנכנס לקופסת תפורים. והעניין הוא אבל שהשעונים האטומיים האלו הם בדיוק יותר נמוך. השעונים האטומיים שמדוברים בכתבה שתיארת קודם, הם שעונים אטומיים, בוא נשים סדר גודל, השעונים האטומיים הקטנים מדויקים ברמת ה-11 ספרות אחרי הנקודה, 12 ספרות אחרי הנקודה. השעון הזה שתופס חדר שלם, הוא מדויק ב-18 ספרות אחרי הנקודה. אז כלומר, יש עוד פי מיליון יותר טוב.
אבל אז מה הופך אותו לכל כך מדויק?
זה גם שאלה ממש טובה. קודם כל, העניין הוא שהתדר שלו יציב פי מיליון. כלומר, אם השעון הראשון, הקטן, ההוא שנכנס בקופסת גפרורים, מדויק כך שהוא מפספס שנייה פעם במיליון שנה, אז ההוא הבא, השני מפספס שנייה פעם בכמה מיליארדים טובים של שנים. אז עכשיו אתה יכול להגיד, טוב, מי צריך את זה בכלל?
לא, לא, אני לא אומר את זה. כחובב שעונים מוזמן, אני מוכרח לומר לך שהנטייה לדיוק היא אובססיה אצלי, ואפילו לא שואל את השאלות האלה. אבל אני משער שגם יש לזה יישומים פרקטיים.
יש לזה יישומים פרקטיים, כן. אוקיי. טוב, בוא נגיד ככה, שעונים שהם מדויקים, נגיד 12, 13, 14 ספרות, בפירוש יש להם ממש שימוש. והצורך לעשות אותם יעילים וקטנים, זה נורא קריטי. למשל, הדיוק של מערכת ה-GPS נקבע ישירות על ידי הדיוק של השעונים שנמצאים שם. כלומר, העובדה שב-GPS אנחנו מסוגלים למדוד דברים בדיוק של כמה מטרים, ולא מסוגלים למדוד דברים בכמה סנטימטרים או מילימטרים, זה נובע מהעובדה שהשעונים שנמצאים על הלוויינים, יש להם רמת דיוק מסוימת.
ואם יעשו אותם יותר מדויקים... כי מודדים גם את האות שמגיע, זאת אומרת, מודדים את הנסיעה של האות, ולפי איזשהו פרינט של זמן מחשבים את כל העניין הזה?
כן. האמת היא ש-GPS הוא בעצם, מה שקורה ב-GPS כשאתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא, מה שאתה עושה, זה אתה שואל, פונה ללוויינים ושואל אותם מה השעה. והלוויינים עונים לך.
די, עכשיו, וואו.
עכשיו, מה קורה? כי עיקרון, על כל הלוויינים השעונים מסונכרנים, על כל הלוויינים השעה היא בדיוק אותה שעה. אבל השעה שאתה מקבל היא שונה. למה? כי המרחק שלך מכל אחד מהלוויינים הוא שונה. אז לקח זמן לתשובה להגיע, ולכן מהלוויין הרחוק אתה מקבל תשובה אחרת מאשר מהלוויין הקרוב.
וואו.
וכיוון שאתה יודע בדיוק איפה נמצאים כל הלוויינים בשמיים, כלומר, המסלולים שלהם ידועים ומוגדרים היטב, ובכל רגע נתון אנחנו יודעים איפה נמצא כל לוויין, אז אנחנו יכולים לפי זה לחשב איפה אנחנו נמצאים. כי אנחנו יודעים את מהירות האור ויודעים כמה זמן לקח לתשובה להגיע אלינו. אז אם רואים לפחות 4 לוויינים, אפשר לחשב בדיוק איפה אנחנו נמצאים על כדור הארץ.
אז הנה, הדיוק הוא הכרחי לנו כדי להתמצא. אין GPS בלי שעונים מדויקים.
אמת. נכון. ועל ה-GPS יש היום שעונים אטומיים מבוססי רובידיום, בדיוק של בערך בין 12 ל-13 ספרות, והם מה שמגביל את הדיוק של ה-GPS נכון להיום.
וואו. מה הקשר לגלי כבידה של כל הסיפור הזה? אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שנעילה של תדר, נעילה טובה יותר, תדר מדויק יותר וכו', אבל מה הקשר לאותם גלים שאנחנו מזכירים פה בתוכנית מדי כמה תוכניות?
אוקיי. תראה, גלי כבידה... בוא נקדים ונאמר ששעונים נכון להיום עוד לא מסוגלים למדוד גלי כבידה, אבל הם כן מסוגלים למדוד כבידה. מה זאת אומרת? הרי הכבידה עצמה משנה את המרחב זמן.
אני מריח פה איינשטיין בשיחה הזו.
בדיוק, איינשטיין בא לבקר אותנו.
כן, נכון, הוא דיבר על זה, וואו.
שעון שנמצא קרוב לגוף כבד, קרוב למסה, מתקתק יותר לאט מאשר שעון שנמצא רחוק ממנה. עכשיו, השעונים היום הם כל כך מדויקים, שאם אתה תיקח את השעון ותרים אותו ב-20 סנטימטר, אתה תראה את זה. כלומר, אם
די.
תיקח שני שעונים זהים, שלכאורה מתקתקים בדיוק אותו דבר, ואתה תשים את האחד גבוה בחצי מטר מהשני, אתה תראה שהאחד מתקתק יותר לאט מהראשון, מהשני.
עזוב את זה שהוא צדק, שאיינשטיין צדק, זה מדהים ברמת הדיוק הזו.
נכון. כלומר, אנחנו היום מסוגלים לזהות מה שנקרא שיפט גרביטציוני, כלומר את ההסחה הגרביטציונית של התדר, בדיוק שמאפשר לנו למדוד הזזות של, עשרות סנטימטרים.
וואו.
זאת אומרת, ועכשיו, מה זה גלי כבידה? גלי כבידה זה בדיוק העניין שהכבידה היא מקבועה? לא. גופי השמיים זזים. כלומר, אם באיזשהו מקום ביקום, אפילו עכשיו, כשצדק זז, אז הכבידה מסביבנו משתנה קצת, והמרחב זמן משתנה.
וואו.
עכשיו, וזה משודר כגלי כבידה. נכון להיום אנחנו עוד לא ברגישות שעונים שתהיה מסוגלת למדוד את זה. אנחנו מודדים גלי כבידה, אבל לא באמצעות שעון. אנחנו מודדים אותם באמצעות אינטרפרומטרים מאוד מדויקים, שמאפשרים לנו לגלות אותם. אבל תחשוב על זה, אם יהיה לך שעון שיהיה עוד יותר מדויק, צריך עוד כמה סדרי גודל טובים, אבל אם יהיה כזה, אז אפילו עצם הגדרת הזמן כבר מתתחיל להיות בעייתית. כי השאלה, כשאנחנו מדברים על זמן, אז אוקיי, הזמן מתי? כשצדק נמצא איפה?
נכון.
זה מין, זה כמו לשאול,
נכון, אז אין זמן מוחלט.
נכון. זה כמו לשאול מה עומק הים כשיש שערה. אז עומק הים הוא מוגדר די טוב, אבל אם אתה מגיע לדיוק שבו אתה מסוגל להרגיש את הגלים על פני הים, אז כבר עומק הים לא מספיק מוגדר.
שמה, זה כבר עניין פילוסופי, שאנחנו מגיעים פה למסוג של קצה, זה הופך את הזמן באמת למשהו יחסי ופלואידי.
זה נכון, אבל בוא נודה על העניין שכרגע זה מאוד תיאורטי. כלומר, הנקודה שבה הזמן מאבד את ההגדרה שלו, זה בערך עוד 10 סדרי גודל יותר מדויק.
ובכל זאת טלטלת אותי רגשי, אני מוכרח לומר שכן הצלחת לטלטל אותי, אבל זה היה מרתק, והנה גם הבנו גם מה הקשר בין זמן לגלי כבידה, וגם איך מודדים זמן. תודה רבה לך פרופסור אבי פאר, ראש המעבדה לאופטיקה קוונטית באוניברסיטת בר אילן, זה היה מרתק, תודה.
לעונג היה לי.
חוקרים ממאיץ החלקיקים בסרן טוענים שאולי גילו כוח טבע חדש לאחר ניתוח טריליוני התנגשויות חלקיקים. במאיץ החלקיקים בסרן בעשור האחרון, חוקרים טוענים שייתכן והתגבשו עדויות לכך שקיים כוח טבע חדש לגמרי. אנחנו מיד נבין את משמעות הדברים. שלום לפרופסור גלעד פרז, מומחה לפיזיקה של חלקיקים ודיקן מדרשת פיינברג במכון ויצמן למדע. שלום.
היי, שלום, בוקר טוב.
אז ראשית, בוא נתחיל מהסוף. מהו אותו כוח טבע חדש שרק עכשיו אנחנו מגלים?
אוקיי, לפני שאנחנו הולכים לזה שאנחנו גילינו כוח חדש, בוא נגיד שוב שהתקופות שהם ניתחו, הן בעצם מהוות עדות ראשונית לזה שיכול להיות שבאמת יש משהו שלא מתאים לתיאוריה השלטת שלנו, שמסבירה את כל התנהגויות של חלקיקים שונים בטבע על ידי שלושה כוחות בסיסיים. אז רק אני רוצה כבר לשים את זה ישר up front. אבל בהנחה שבאמת התוצאה של הניסוי היא לא מסתדרת עם התחזיות של מה שאנחנו קוראים לה המודל הסטנדרטי, זה התיאוריה שמתארת את אבני הבניין, את החלקיקים היסודיים בטבע, ואת שלושת הכוחות שבעזרתם אנחנו מסבירים תופעות אחרות, אז יכול להיות שבעצם הפירוש של התוצאה הזאת היא זה שיש או כוחות חדשים או חלקיקים חדשים בטבע, או גם וגם, שבעצם אנחנו חייבים להוסיף לתורה שלנו בשביל להסביר את התוצאה של הניסוי הזה.
כי פשוט יש תוצאות שאנחנו לא יודעים, כפי שאמרת, להסביר על פי הכלים שיש בארגז הכלים שלנו כרגע?
כן, אפשר להגיד שזה המצב. בעצם מה שהם, בינתיים, בלי להיכנס לפרטים, הם מדדו איזשהו יחס בין שני תהליכים מאוד מאוד נדירים שקורים בעולם החלקיקים. ובעצם אם אנחנו נסתכל על התחזיות שלנו, אז היחס הזה הוא צריך להיות אחד בדיוק ממש טוב, בדיוק של 1 ל-10,000 בערך, ומה שהם מדדו זה 0.8. אז יש סטייה די גדולה, סטייה של 15%, 20% מהתחזיות של התיאוריה שיש לנו עכשיו. בשביל לגשר את ההבדל הגדול הזה, אנחנו יודעים בערך מה לצפות מהתיאוריה החדשה שתסביר את זה, וזה אכן מחייב או כוחות חדשים או חלקיקים חדשים.
אוקיי, בוא נתחיל מהכוחות שאנחנו מכירים. אילו כוחות אנחנו יודעים בוודאות שקיימים בטבע?
מעולה, זו שאלה מצוינת. אז בעצם, דרך אגב, אנחנו מדברים פה על העולם של, כמו שאמרת, העולם של התנגשויות, של חלקיקים אלמנטריים. זה עולם שמתארים אותו על ידי תיאוריה שמשלבת בתוכה גם את תורת הקוונטים וגם את תורת היחסות הפרטית של איינשטיין. אנחנו קוראים לזה תורת סודות, אבל לא משנה, זה העולם שבו אנחנו מתארים את ההתנגשויות האלה. הכוחות שהתיאוריה הזאת היא כוללת, זה שלושת הכוחות היסודיים שאנחנו יודעים עליהם בטבע, זה הכוח האלקטרומגנטי, בעצם הכוח החשמלי, שאני מאמין שרוב האנשים מכירים. הכוח השני זה הכוח החלש, שאולי הוא פחות מוכר לאנשים מהרחוב, אבל למשל זה אחד הכוחות שבעזרתם השמש בוערת, שזה כוח שנמצא למשל בהתפרקויות גרעיניות, גם כשאנחנו הולכים לטיפולים או בדיקות בבית חולים, משתמשים בעצם בהתפרקויות הגרעיניות שנשלטות על ידי הכוח החלש. והכוח השלישי זה הכוח החזק. הכוח החזק הוא זה שבעצם מדביק את הפרוטונים והנוטרונים בתוך הגרעין של האטומים. אז זה שלושת הכוחות שהם השחקנים העיקריים פה. בנוסף לזה יש עוד כוח, כמובן כוח המשיכה, כוח הגרביטציה, אבל בדרך כלל חשוב כשאנחנו מסתכלים על הטבע ליקום במרחקים מאוד גדולים בשביל להסביר את תנועת כוכבים, תנועת כוכבי הלכת. במקרה הזה כנראה הוא לא משחק שום תפקיד. אז יש לנו שלושה כוחות, הכוח האלקטרומגנטי, כוח החלש והכוח החזק.
אוקיי, לא ניכנס כמובן לשאלה למה קוראים לכוח החלש חלש, אבל בוא באמת נתקדם. אז אוקיי, אז מה שעושים בסרן זה פשוט מאיצים חלקיקים וגורמים להתנגשויות ביניהם, ואז מה? מה מודדים? פשוט בודקים מה קורה? איזה חלקיק נפלט? האם החלקיקים האלה מתפרקים?
אוקיי, קודם כל אני רק רוצה להגיד, אני יודע שבעבר אתם דיברתם בתוכנית שלך לא מעט על המאיץ חלקיקים בסרן, אני מאמין שרוב המיקוד שלכם היה תמיד, יש שם שני ניסויים שהם מובילים, אם תרצה, כמו אחים תאומים גדולים, שהם תמיד רבים ביניהם, שקוראים להם אטלס ו-CMS, שהם מובילים את מה שאנחנו קוראים לזה חזית האנרגיה. Okay? זה הניסויים שמודדים, בודקים את הפיצוצים בין את ההתנגשויות בין הפרוטונים, באנרגיות הכי גבוהות, ובעולם הקוונטי אנרגיה גבוהה, הופכת להיות מרחק קטן, אז אפשר לחשוב על המיצים האלה והניסויים האלה של אטלס וסימץ, כאילו הם מיקרוסקופים שמסתכלים על הטבע במרחקים מאוד 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 קצרים ובוחנים אותו, מרחקים של מתחת ל-10 במינוס 20 מטר. Okay? עכשיו, מה שיפה זה שהתוצאה הזאת היא דווקא לא יצאה משני הניסויים האלה, שהם בחזית האנרגיה, אלא יצאה מהאח הקטן שלהם, שהרבה פעמים הוא קיבל הרבה פחות תשומת לב, שקוראים לו LHCB, והניסוי הזה בעצם, מה שמסתכל עליו, במובן מסוים זה הג'אנק, זה הזבל שיוצא כשיש התנגשויות. כאשר יש התנגשויות במית חלקיקים הזה, בשנפה, אז יש המון המון חלקיקים שנוצרים ועפים, פחות או יותר בכיוון איפה שהקרן של החלקיקים נע, אנחנו קוראים לזה forward interaction. בתהליכים האלה שהם מופיינים באנרגיה הרבה פחות גבוהה, כלומר זה לא בחזית האנרגיה, נוצרים המון 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 חלקיקים, ובין השאר הגיבורים של הסיפור הזה זה חלקיקים שנקראים B mesons, B זה מביוטי, וזה גם קשור ל-B קוארק, אחד מהקוארקים שהם אבני היסוד, אבני היסוד של הטבע. אני רק רוצה להגיד שבשביל להבין את מה שהם מדדו עוד כמה דקות בטח נגיע לזה, אז רק אפשר לציין שאבני היסוד בטבע, או חלקיקי, מה שאנחנו קוראים לזה חלקיקי המטר, הם בנויים משלושה דורות. זה ממש אפשר לחשוב על זה כמו משפחה, שהדור הראשון זה החלקיקים שאנחנו יותר מכירים, למשל אלקטרון, כולכם בטח מכירים את האלקטרון, נמצא בכל האטומים, הוא זה שבעצם נמצא בזרם חשמלי, אבל יש לאלקטרון עוד שני אחים גדולים, ו... האח האמצעי, הסנדוויץ' שקוראים לו מיון, הוא יהיה אחד הגיבורים של, של הסיפור הזה. ואותו דבר יש גם בקוארקים, הפרוטונים והניוטרונים הם בנויים מקוארקים וגלואונים. בתוך הפרוטונים והניוטרונים יש רק את הקוארקים הקלים שקוראים להם up and down, אבל יש להם גם אחים יותר כבדים, ובי, ביוטי, או בוטום, זה הקוארק שהוא האח הגדול של up and down, שהוא זה שבעצם נוצר בתור בעצם זבל בתהליכים, בפיצוצים האלה, בהתנגשויות בסר, ואותם הם מודדים. עכשיו, הקוארק הזה, הבי, הוא המזון ביוטי, זה בעצם אותו דבר מבחינת כרגע, מבחינה פרקטית בשביל המאזינים שלנו. אם אתה תחזיק אותו ביד, אז אתה תראה שהוא ידעך לחלקיקים אחרים אחרי בערך 10 במינוס 12 שנייה, שזה בעצם על פיק של מיליארדית של שנייה. תשים אותו ביד, אתה תראה אותו דורך, הוא מתפוצץ לחלקיקים אחרים. מה שהם עשו בעצם בניסוי, הם עשו המון 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 חלקיקים שנוצרו בהתנגשויות מהסוג B הזה, והם הסתכלו על הדעיכה שלו, והם חיפשו במיוחד אופנים שבהם הם דעכו באופן מאוד מאוד נדיר. הם הסתכלו על תהליכי דעיכה מסדר, שהם כל כך נדירים שהם קוראים פעם אחת לעשרה מיליון פעמים, ובעוד מדידה עקיפה, אחד למיליארד או 10 מיליארד פעמים. זה תהליכים מאוד מאוד נדירים.
ואיך זה בסופו של דבר הוביל אותם למסקנה שיש כוח שלא הכרנו עד כה?
שאלה מצוינת. אז איך זה מתקשר בעצם? עכשיו נוכל לסגור את המעגל. הכוחות שאנחנו מכירים בטבע, שוב אמרנו הכוח החלש, הכוח החזק והכוח אלקטרומגנטי, הם בעצם מאוד דמוקרטיים, הם לא מבדילים בין החברים של המשפחה. זוכרים שאמרנו קודם שיש לנו, לכל אחד מסוגי החלקיקים הם באים כשלושה אחים, כמשפחה? אז אם אנחנו מסתכלים למשל על אלקטרונים ומיונים, בקירוב ראשון, מה שמספיק בשביל הדיון הזה, אין הבדל. הכוח האלקטרומגנטי חושב שאלקטרון ומיון הם בעצם אותו דבר, מתייחס אליהם באותה צורה, כי יש להם מטען חיובי אחד, גם לאלקטרון וגם למיון, או מטען שלילי אחד, תלוי אם אתה מסתכל על אלקטרון או פוזיטרון, או מיון או אנטימיון. אז גם מבחינת הכוח החזק והכוח החלש, יש בעצם אותו כוח, אותו צימוד, שמשפיע על אלקטרון ומיון. אבל מה? אמרנו בהתחלה שהם הסתכלו על יחס של תהליכים נדירים בניסוי הזה, הם הסתכלו על החלקיק בי שדורך לאיזשהו מזון, לא משנה שקוראים לו קיון, לא משנה איזה חיה שלא נזכיר אותה כרגע, איזה יצור שלא נזכיר אותו כרגע, אבל הם הסתכלו על בי שדורך לאלקטרון ופוזיטרון, ובי שדורך למיו פלס ומיו מינוס, כלומר מיון ואנטי מיון. עכשיו, כמו שהסברתי קודם, מבחינת הכוחות השולטים בטבע, התהליך הזה היה צריך להיות כמעט זהה כשאנחנו משווים אלקטרונים ומיונים. הם רק שונים במסה שלהם, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז התחזיות שלנו הייתה שהיחס בין שני התהליכים הנדירים האלה הוא צריך להיות אחד. כי שוב, אין הבדל, אנחנו מדברים על כוחות דמוקרטיים לפי האחים האלה. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, הם מדדו במקום אחד 0.8, שזה מאוד משמעותי. כמה משמעותי זה? זה משמעותי מבחינה סטטיסטית, עם מובהקות של 1 לאלף, מה שאנחנו קוראים לזה בערך 3 סיגמה. כלומר, זה עוד לא משהו שאנחנו קוראים לזה תגלית או דיסקאברי, בז'רגון שלנו, של עולם החלקיקים, אנחנו קוראים לזה אבידנס, כלומר עדות. עדות שהסיכוי שהיא לא נכונה היא 1 לאלף, שזה עדיין סיכוי די גדול. אם תרצה, זה כמו שתטיל מטבע ויצא לך 10 פעמים עץ. אמנם זה לא מאוד סביר, אבל זה יכול לקרות, ולכן אנחנו זהירים ואנחנו לא קוראים לזה תגלית, אלא רק אבידנס.
טוב, העברת אותנו מסע שלם דרך מאיץ החלקיקים, ובסופו של דבר הגענו למסקנה של, זה לא בוודאות כוח טבע חדש, אבל זה עשוי להיות כוח טבע חדש, עשוי להתברר ככוח טבע חדש.
מסכים, בהחלט.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור גלעד פרז, מומחה לפיזיקה של חלקיקים ודיקן מדרשת פיינברג במכון ויצמן למדע. רצית להוסיף משהו?
כן, אולי רק שני דברים אחרונים. אחד הדברים כמובן שמאוד מרגשים פה זה ששאר הניסויים עכשיו, מה שנקרא, נותנים כתף, גם אטלס וגם CMS, אתה זוכר, האחים הגדולים שדיברנו עליהם, גם שם יש אולי סיכוי לעשות מדידות שינסו לתמוך או כמובן להפריך את התוצאה הזאת. ויש עוד ניסוי ביפן שקוראים לו בלשטיין, שהוא עכשיו מתחיל לקחת דאטה, זה ייקח לו כמה שנים, אבל גם הוא יוכל לבדוק ולעשות קרוס-צ'ק לתוצאות האלה, ולכן יש פה באמת אפשרות שאנחנו בשנים הקרובות עוד נחזור לזה ונראה אם אפשר לאשש את זה או להפריך את התוצאה הזאת. לכן הסיפור הזה כרגע הוא פתוח, אבל אנחנו נקבל עליו תשובה סופית בשנים הקרובות.
אז שוב תודה לך פרופסור פרז על הדברים. תודה.
תודה רבה.
מדוע קור מחריף כאב שיניים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש בו פענחו החוקרים והחוקרות איך פועל המנגנון שגורם לכאבי שיניים לאחר אכילה של אוכל קר או שתיית משקאות קרים. הדברים פורסמו ב-Science Advances. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אילנה אלי, חוקרת בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו.
אז למה זה קורה?
הרבה שנים לא ידענו למה זה קורה, והמחשבה הייתה שיש איזושהי תנועה של נוזלים, אני תכף אסביר איך. בשן יש את השכבה הקשה החיצונית, שזה שכבת האמייל, שבה אין תאים. וכשנוגעים באמייל או שקודחים באמייל לא כואב. אבל מתחת לאמייל יש שכבה שהיא קצת יותר רכה, היא עדיין רקמה קשה, קוראים לה דנטין, ובתוך רקמת הדנטין ישנם שלוחות של תאים, שהשלוחות של התאים הם כמו תעלות כאלה שבפנים יוצאים יושבות שלוחות של התאים. והפעם המחשבה הייתה שכשמגיעים לשכבה הזאת של הדנטין, לשלוחות האלה של התאים, יש שם גירוי של קור, אז יש איזושהי תנועה של נוזלים בתוך התעלה הזאת. זה מתכווץ ומתרחב, וכתוצאה מכך יש את התחושה של הקור שמעוברת אחר כך לעצבים ולמוח. המחקר שפורסם מדבר על כך שזה לא משהו כזה מכני, אלא יש איזשהו חלבון ספציפי, שכנראה נמצא גם בתאים אחרים, אבל הם חקרו את זה בתאים של, באודונטובלסטים, שזה התאים שבונים את הדנטין, והחלבון הזה הוא בעצם מקודד, כשהוא קולט קור, הוא מקודד בצורה כזאת, שהוא קולט את החום, את הקור, ומעביר את הגירוי לתאי העצב שיושבים בתוך מוח השם, ומשם כמובן למוח.
ממש חיישן שיודע להבחין, או שהוא רגיש לטמפרטורה נמוכה או גבוהה וכו', והוא מעביר את המידע.
כן, סוג של חיישן כזה, כי גם החוקרים אומרים, תראו, תמיד אנחנו חשבנו שהקור מוריד את הפעילות. אז כשאנחנו רוצים לשמור איזושהי רקמה, כמו למשל איברים להשתלה, אנחנו שומרים אותם בקור, כי זה שומר נכון. עליהם מלהיפגע. אבל הם אומרים, נכון, זה נכון, אבל במקביל יש איזשהו גן שמייצר חלבון, שהחלבון הזה הוא דווקא רגיש לקור. ואנחנו מצאנו את הגן הזה, ואנחנו מצאנו את החלבון הזה, ועל ידי זה שאנחנו מצאנו את החלבון הזה, אז אנחנו יכולים למצוא כל מיני דרכים כדי למנוע את הכאב שנוצר מהקור, כאשר הדנטין נחשף.
אז בוא נדבר על פתרונות, ואז נבין גם מה היתרונות בכלל בכך שנוצרו כל אותם חיישנים. אבל אז מה אפשר לעשות היום? פשוט אפשר לנטרל את החלבון הזה, איכשהו ליירט אותו ואז למנוע את הכאב? למרות ששוב, יכול להיות שהכאב הוא חשוב לנו.
הכאב הוא תמיד חשוב, לא תמיד. כאב אקוטי, כאב חריף, הוא תמיד איזשהו סימן אזהרה. הגוף לא סתם, האבולוציה לא סתם נתנה לנו את הכאב, הוא בגדול מגונן עלינו. הרבה פעמים כשהכאב הופך לכאב כרוני, זה כבר איזשהו בג בתוך המערכת, כאשר המערכת ממשיכה פחות כיף, והרבה פעמים גם פחות אפקטיבי בשביל הגוף, כי פוגע בגוף במקום להגן עליו. אבל זה סיפור אחר, הנושא של כאב כרוני, ואיך חוקרים ואיך מונעים מעבר מכאב חריף לכאב כרוני, זה סיפור אחר. אבל בנושא של הכאב החריף בשיניים, הכאב שנוצר כתוצאה מגירוי של קור, כאשר הדנטין נחשף, זה דבר שמאוד מטריד הרבה מאוד אנשים, לאו דווקא אנשים עם חורים בשיניים. זה קורה כשיש חורים בשיניים, כשהדנטין נחשף, אבל זה קורה גם כשיש איזושהי נסיגה של חניכיים וצוואר השן נחשף, ושם הדנטין הוא חשוף, ואז כל דבר, אפילו רוח קרה, יכולה להיות מאוד כואבת. אז מה אנחנו רופאי השיניים עשינו עד עכשיו? עד עכשיו עשינו כל מיני טיפולים מקומיים, שמנו למשל פלואוריד, פלואוריד וחומר שגם מונע, מקטין את הסכנה להששת, אבל הוא גם גרם לאיזושהי סגירה של הטובולי האלה של בקצה של השלוחות האלה של התאים, וקצת הקטין את את הרגישות לקור, וחומרים אחרים ששמו בכל מיני משרות שיניים. מה אומרים החוקרים? החוקרים אומרים, אוקיי, עכשיו כשאנחנו יודעים מהו החלבון הספציפי שעושה את זה, אנחנו יכולים לפתח כלים ספציפיים. אז הם אומרים, ידעו הרבה שנים, שלמשל שמן של ציפורן, של הצמח ציפורן, הוא עוזר כשכואב לך פעם, זה מין תרופת סבתא כזאת שהיו עושים, היו לוקחים שמן של ציפורן ומוכרים במקום הכואב. הוא אומר, עכשיו אנחנו יודעים שהחלק הפעיל בשמן של הציפורן, זה חומר שנקרא אוגנול. עכשיו, מה זה אוגנול? כשבאים לרופא שיניים יש ריח די טיפוסי כזה, שאומרים, אוי, זה ריח של רופא שיניים.
נכון.
זה הריח של האוגנול שהרופאי שיניים משתמשים בו, וכל מיני פעם היו משתמשים בזה לסתימות זמניות, או גם כן להרגע, זה חומר שהוא נמצא בשימוש ברפואת שיניים. אז אומרים החוקרים, אולי אנחנו ניקח את האוגנול הזה, שכבר היום שמים אותו בחלק ממשרות השיניים, וננסה לפתח ממנו תרופה, שהיא תחסום את הפעילות של החלבון הספציפי הזה, שמעורר את הקור, זה עדיין את הכאב, את הקור, את הכאב. זה עדיין לא קיים, אבל זה אופציה לפיתוח ואופק לפיתוח של תרופה.
מעניין. עכשיו, מלכתחילה, בואי ננסה אולי להבין, או לנסות או להבין, מה המטרה של אותו חיישן או של אותה פעולה עצבית? זאת אומרת, למה כל כך חשוב להרגיש קור בשיניים? מה היתרון האבולוציוני, סליחה על הביטוי שאנחנו תמיד חוזרים אליו כאן בתוכנית?
השן, כאמור, היא עטופה באמייל. כשהשן עטופה באמייל, והאמייל הוא מלא ושלם, והחניכיים בריאות, לא כואב לנו לא לקור ולא למתוק ולא לשום דבר. כאשר האמייל ניזוק כתוצאה מחיידקים שעושים הששת, או אם החיידקים ניזוקים כתוצאה מחיידקים אחרים וניסוגים, ויש חשיפה של דנטין, הקור מעורר את הכאב, והכאב מעוטט לנו שמשהו לא בסדר. מתי אנחנו הולכים לרופא שיניים? זה לא בסדר, אנחנו מן הראוי שנלך גם כשלא כואב לנו. אבל רוב הרבה מאוד מהאנשים...
אבל לא, רק שקלו כל הקיצים, כשאנחנו כבר עם כאבים.
אני מאוד מקווה שלא. אבל בוא נאמר, זה הסימן העזרה האוטימטיבי שמשהו לא בסדר. אם כואב לקור, או אם כואב למתוק, אז יש איזשהו נגע שצריך לטפל בו, ויפה שעה אחת קודם. לא לתת לזה להידרדר, אם זה חור למשל, אם זה קביטי, אם זה הששת הבפה, אז בשלב הראשון היא קטנה, אבל אם נשאיר אותה היא תהיה יותר ויותר עמוקה, ובסוף זה יגיע למוח השן, ובסוף צריך יהיה לעשות טיפול שורש, וכולי וכולי טיפולים...
הגענו לקצה גבול ההלחצה שאפשר בכל מה שקשור לטיפול שינה.
לא, לא.
תמיד מלחיץ.
לא, זאת לא הייתה כוונתי.
לא, לא, זה בסדר גמור, הנה למדנו גם על אותו מנגנון באמת מופלא, אגב, של, של רגישות בשיניים שלא הכרנו, ממש מולקולה שאני משער שלא הכירו, שנמצאת שם והיא זו שרגישה, חלבון שרגיש ממש לקור.
נכון, נכון, זה המחקר החדש וזה באמת מאוד מעניין.
טוב, תודה לך על הדברים המרתקים, פרופסור אילנה אלי, חוקרת בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב, תודה.
תודה לכם ויום טוב.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
מתמטיקה ובחירות. במסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בערך בנזף, הדרך המתמטית למדוד את כוחה הפוליטי של מפלגה. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום. אז אני בטוח שבימים האחרונים כולנו תוהים לאיזו מפלגה יש יותר כוח פוליטי, מי ניצח בבחירות.
שמע, אין תשובה. אין תשובה.
היא לא, אז הנה, אתה רואה, המתמטיקה באה לעזרת מדינת ישראל, ויש תשובה, אנחנו כאן כדי לפתור סוף סוף את הפלונטר הפוליטי, ולתת תשובה חד משמעית, למי מהמפלגות יש את הכוח הפוליטי הכי גדול.
סקרנת, אז קדימה, למי?
אז ערך בנזף זה מדד, שמודד מדד מתמטי מדויק, את הבעיה הזאת, מה שנקרא פתורה, מתמטיקאים אוהבים למדוד דברים בצורה מדויקת, וגם כוח פוליטי, והערך הזה מודד את היכולת הפוליטית, את הכוח הפוליטי של מפלגה. והרעיון הוא כזה, מסתכלים, המושג המפתח כאן הוא קואליציה מנצחת. כל מפלגה יכולה להיות חברה בכל מיני קואליציות, בכל מיני הרכבים. עכשיו, איזה קואליציות אנחנו סופרים? לכל מפלגה אנחנו סופרים את מספר הקואליציות שהמפלגה יכולה להיות חברה בהן, שהן מצד אחד קואליציות מנצחות, אבל שאם אנחנו נוציא את המפלגה הזאת מהקואליציה, אז הקואליציה מפסיקה להיות מנצחת. אז אם למשל יש המפלגה של 10 מנדטים, והיא חברה בקואליציה של 90 מנדטים, אנחנו לא סופרים את הקואליציה הזאת, כי אם נוציא את המפלגה שלנו, הקואליציה עדיין נשארת קואליציה ולא שינינו כלום. כך גם אם המפלגה חברה באיזושהי ברית כזאת של 40 מנדטים, גוש חוסם של 40 מנדטים, אנחנו לא סופרים את הגוש החוסם הזה, כי זה לא גוש מנצח. אבל אם המפלגה הזאת חברה באיזושהי קואליציה של 67 מנדטים, סליחה, אז את זאת אנחנו כן נספור. כי אז לאלה יש 67, אם נוציא את המפלגה שלנו, יהיו רק 57 מנדטים, ולכן המפלגה שלנו הופכת את הקואליציה הזאת ממפסידה למנצחת. לכל מפלגה אנחנו סופרים כמה קואליציות כאלה יש. וזהו ערך בנזף של של המפלגה, העמידה שבה המפלגה משפיעה פוליטית. עכשיו, וואו, דוגמה.
זה משהו שהוא אגב ספציפי רק באמת לענייני בחירות, או שזה מושג שגם משמש אותנו בעוד תחומים?
זה מושג מתורת המשחקים, והוא יכול להיות רלוונטי למשחקים, למכרזים, בעצם לכל דבר שבו כמה גורמים עם משקלים שונים מתאספים ביחד, ולפעמים זה מספיק ולפעמים זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא טוב למצב שיש בו כמה תוצאות אפשריות. זה צריך להיות מצב של או שאתה מנצח או שאתה מפסיד.
טוב, השאלה אם עושים באמת שימוש במושג המתמטי הזה באמת ביום-יום שלנו. זאת אומרת, זה משהו שמתייחסים אליו?
אז מתייחסים לזה הרבה בניתוחים מספריים של תוצאות אפשריות של בחירות, של הצעות למכרזים, כי הוא מצליח לתפוס כמה דברים מאוד חמקמקים לפעמים. למשל, בוא נסתכל על מצב היפותטי. יש לנו שתי מפלגות של 59 מנדטים, ומפלגה שלישית נוספת של 2 מנדטים. אז לכאורה, יש לנו שתי מפלגות גדולות שניצחו בבחירות, ומפלגה אחת קטנה וזניחה וחסרת משמעות. אבל אם נסתכל על ערך בנזף של כל אחת מהמפלגות, לכל אחת מהמפלגות, הערך הוא 2. כל אחת מהמפלגות, אם נצרף אותה לאחת מהמפלגות האחרות, ניצחנו. המפלגה של ה-59 הראשונה עם ה-2 מנצחת. ה-59 עם ה-59 מנצחת. אז המפלגה הזאת יש שתי קואליציות. אבל גם המפלגה של ה-2, אם נצרף אותה ל-59 הראשונים, הם נכון. הופכים להיות מנצחים. אם נצרפים אותה ל-59 השניים, הם הופכים להיות מנצחים. אז למרות שיש לנו מצב של שתי מפלגות ענקיות ומפלגה קטנה ומספר מנדטים מאוד שונה, כשאנחנו מסתכלים על המדד הזה, אנחנו יכולים ממש לראות מספרית של כל אחת משלושת המפלגות בתרחיש הזה, יש את אותה יכולת השפעה, או אם תרצה אותה יכולת תחתנות.
זה ממש כלי מתמטי שמצליח להתמודד עם לשון מאזניים.
בדיוק. זה הכלי וואו. שבו אנחנו רואים מה יכולת התחתנות של כל אחת מהמפלגות.
זהו, אני משער שעד עכשיו במשדרי אקטואליה לא עסקו בערך בנזף. זה משהו שאיכשהו, אני לא שמעתי על זה בשום רדיו או טלוויזיה.
זה ערך פחות ידוע, למרות שהוא מאוד שימושי. עכשיו, כמובן, איפה זה קצת נופל, כי בעולם המתמטי הכל מאוד מאוד נחמד, אבל הקאץ' הוא שזה דורש לדעת בדיוק לאיזו קואליציה כל מפלגה יכולה להצטרף מראש.
הבנתי, אוקיי, וזו גם שאלה.
ומה שפוליטיקאים, מכיוון שאנחנו עוסקים בבחירות שלנו בפוליטיקאים ולא במתמטיקאים, אז הם לא בדיוק מתחייבים מראש לאן הם יצטרפו, והם מתחייבים, לפעמים הנסיבות משתנות, אז קצת קשה לדעת מה הן הקואליציות האפשריות מבחינת כל מפלגה. אבל אילו היינו יודעים אילו קואליציות אפשריות מבחינת כל מפלגה, זאת אפילו הייתה יכולה להיות דרך להכריע מי המפלגה שניצחה בבחירות. שכל מפלגה תגיד מראש למי היא מוכנה להצטרף, לחשב את ערך בנזף של כל מפלגה, מי שיש לה את הערך הכי גבוה, היא ניצחה בבחירות.
אז אתה בעצם קורא לשינוי השיטה ולהמרת כל הפוליטיקאים במתמטיקאים.
אני חושב שיש לשקול בכובד ראש את ההצעה הזאת, ויכול להיות
שיש בעיה. או שאתה בעצם מכריז שאתה בעצמך מתמודד כמתמטיקאי.
אני לא עוסק בזה בשעה זו, ואני...
אבל! זהו, אנחנו נעשה קרוס עם כאן רשת ב' מיד, לאור רמת האקטואליה של השיחה. תודה רבה לך, הנה, למדנו מהו ערך בנזה ועד כמה הוא רלוונטי לימים אלה. תודה רבה לך, איש המתמטיקה שלנו, מיכאל גורודי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בשירת עבדים, יציאת מצרים והעם היהודי כסימבול חופש בשירה. שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
חג שמח, תודה.
אז נתחיל משירת עבדים, ואז על הקשר גם לבני ישראל שהיו עבדים, אבל לא רק.
לא רק, כן. כי יש לנו באמת, כעם היהודי, לעם היהודי יש הרבה זכויות, ואחת מהן היא זכות קניין כזו על חלק מאבני הבניין של התרבות המערבית בגלל התנ"ך, או הברית הישנה, כפי שהם קוראים לו. אז הסיפורים ממנו, כמו אלה של המיתולוגיה היוונית, הם משמשים כבר אלפי שנים כסוג של אלגוריות, דימויים, סוג של קצרנות תרבותית. אז אם אתה אומר אדיפוס, אז אתה כבר מבין, זה בחור מתוסבך. ואם אתה אומר שלמה, אז אתה אומר אדם חכם, ואם אתה אומר משה, אז אתה מתכוון למנהיג שמשחרר עם דיכוי של שלטון זר. ואתה יכול להשתמש במטבע הזו, בדימוי הזה, לצרכים שלך. ומה שיפה זה שבשילוב עם מוזיקה ושירה, זה מתגלה ככלי עוד יותר יעיל לעברת מסר. כי למוזיקה תמיד יש כוח לטעון משמעויות ורבדים חדשים בדימוי ישן. אבל מה קורה אם השימוש שלך בדימוי מסוכן מדי, מבחינה פוליטית או חברתית? אז המוזיקה יכולה לחסות או להצפין את המסר, כי אפשר לשיר בפומבי מה שאסור להגיד בפומבי. וזו עוד סיבה ששירי מחאה הם אפקטיביים, כי זה נותן לך מין סוג של רשת ביטחון. אתה אומר, טוב, אני שר מנגינה יפה, אולי לא שמתי לב בכלל למילים, ואז אם אתה מחבר את זה לסיפור תנכי, אז אתה בכלל בטוח.
נכון, צודקת. מי שעקב אחרי המהלכים שעשית, הבין באמת את הפלטפורמה הנהדרת הזו של שירי מחאה, ולמה זה כביכול נחשב לגיטימי, גם במקומות שזה גבול הדמדומים שם.
בדיוק, אבל מה שמשנה זה ההקשר. אז אם דוגמה טובה להצפנה של מסר פוליטי בעזרת שירה של דימויים תנכים, זה שירת העבדים שכתב ג'וזפה ורדי באופרה שלו נבוקו, או בעברית נבוכדנצר. כי זה מעשה, זה רק האופרה השלישית שוורדי הצעיר כתב, והיא הוצגה בלסקאלה במילאנו במרץ 1842. ואם לו היא הקדימה בשנה, יכולנו לחגוג לה עכשיו, בחודש 180 שנה. והיא הפכה אותו בין לילה להצליחה מדהימה ולסימבול לאומי. אבל למה? אז טיפתי ברקע, הליברית היה של מישהו בשם תמיסטוקל סולרה, והוא היה מבוסס באופן חופשי על מחזה מאת קרנו, ועוד יותר חופשי על הסיפור התנכי של גלות העם היהודי מירושלים לבבל, לאחר חורבן בית המקדש הראשון. ויש שם דרמה, יש נשים, אויבות שמואבות, אותו גבר שהוא גם אויף, ויש זהות לאומית ובגידה וחרתה, וכמובן הניצחון של הטובים שבסיפור הזה הם היהודים שמתגעגעים למולדת שלהם. אבל הגורל של היהודים זה לא מה שהדליק והצית את הקהל. מה שהצית את הקהל וגרם לו לצאת מהכלים הייתה מקהלת העבדים העבריים במערכה השלישית. שם הטקסט אומר, אופו מחשבות אל ארץ המולדת, או מי הפטריה סיבלה את פרדותה, המולדתי כה יפה ועבודה. ולהגיד בשנת 1842 את המילה מולדת באיטליה, זה היה מסוכן וגם טעון ביותר. כי איטליה לא הייתה המדינה שאנחנו מכירים היום, היא הייתה הרבה נסיכויות ודוכסויות נפרדות שנשלטו על ידי שלטון זר, הקיסרות האוסטרו-הונגרית שהייתה מאוד שנועה. וזה רק 6 שנים לפני מלחמת העצמאות האיטלקית הראשונה, ב-1848, זה אביב העמים, אתה בטח זוכר משיעורי ההיסטוריה, שכל אירופה התמרדה נגד המשטרים המלוכניים שלה, ובעיקר נגד הקיסרות האוסטרו-הונגרית. אז השיר הזה הוא שם קוד מוצפן לשאיפות לאומיות לאיחוד העם האיטלקי, וואו. תחת שלטון עצמאי. אז בוא נשמע שירת עבדים עבריים.
בבקשה.
דודו, כאן זה הנקודה שאתה צריך להגיד לי, זה לא ורדי.
אה, כן, אני אמור, אני סומך עלייך בעיניים עצומות, אני מוכרח לומר, הולכת אותי שולל, בטחתי בך ועקצת אותי.
כן, בדיוק.
אם כן, נפלתי במתיחה שקשורה למוזיקה קלאסית, אז לא נורא.
אבל עוד מעט ורדי יגיע, אבל אני רוצה רק להגיד, ורדי לא היה היחיד שהשתמש בסיפורי התנ"ך לצרכים שלו, ועכשיו בכל זאת פסח. וצריך איזשהו קשר ליציאת מצרים. אז מה ששמענו זה הנדל. והנדל כן כתב ליציאת מצרים, ועל העבדים הישראלים, אבל מסיבות שונות, אולי לא פוליטיות, אבל לא חתונות, הוא היה צריך למצוא את הקהל שלו בחזרה. היו כל מיני,
אני עסקתי במצלמה נסתרת ובמתיחות בעברי, והנה נפלתי כמו גדול במתיחה שלך.
לא, מה פתאום, אתה התכוונת להגיד לי, רונה, זה לא ורדי, אני פשוט הקדמתי אותך, זה הכל. תכף, תכף יגיע ורדי, אל תדאג. אבל בשנות אור, אוקיי, בבקשה. הנה, אז רגע, אני מדברת על הנדל, והוא גם כן ניצל את התכנים הדתיים לצרכים שלו, כי הוא אמר, אוקיי, האופרה מתחרה, אולי עושה בידור, אבל אצלי, באופרה שלי, התקבלו גם תכנים דתיים. אז הוא גם כן השתמש ביציאת מצרים כדי לצרכים שלו להצליח בעולם האופרה. אז הנדל אולי לא הביע מחאה פוליטית כשהוא כותב על עבדים ישראלים במצרים, אבל כשהקהילה של האפרו-אמריקאים בדרום ארצות הברית, בחצי הראשון של המאה ה-20, שרה על משה ופרעו, זה די ברור מה הכוונה שלהם. הם אומרים, go down Moses, אז תגיד לפרעו ש- let your people go. אז בוא באמת נשמע את הספיריטול הזה, והביצוע שנשמע היום מתוך הסרט Sullivan Travels מ-1941, שהוא סאטירה מבריקה על זכויות האדם, של הבמאי קריסטן סטארג'ס. בוא נשמע את זה.
When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go.
למה אין זכויות יוצרים על התנ"ך? יכולנו לצבוע את כולם.
לחלוטין, יכולנו לעשות מזה ממש פרנצ'ייזינג.
רוב הסיפורים בעולם, הכל מבוסס על אלמנטים מהתנ"ך, ושוב, כפי שאמרת, גם מיתוסים, ובדיוק כאן, יציאה, מעבדות, חירות, הארץ המובטחת, כל הביטויים האלה שנמצאים אצל הרבה מאוד עמים בעקבותינו.
נכון. ולא, אי אפשר לשים אותך בכלא אם אתה שר את זה שאתה רוצה חופש ואתה רוצה זכויות אדם.
לא, זה לגיטימי, זה אפילו לגיטימי.
לגיטימי, אתה שר מהתנך, הכל סבבה. אבל בואו לסיום באמת נשמע את שירת העבדים העבריים. זה אמנם לא הנס של יציאת מצרים, אבל גם שיבת ציון אחרי קורבן הבית הראשון זה מספיק נס. וזו סיבה לשירה המרוממת, וזה באמת הפך להיות סימבול לעוז רוח ולשאיפות לאומיות בכל העולם. אז אנחנו נשמע גרסה מאוד מרגשת בסוואהילית, ממקהלת דר מטנזניה, ונסיים עם המקור האיטלקי, עם מקהלת המטרופוליטן אופרה בניו יורק.
אז הנה, בבקשה. We'll be right back. מתרגם כלבים. הקיר הוא קולר שמסוגל לתרגם רגשות של כלבים לשפה אנושית ולזהות 5 סוגים של רגשות, שמחה, כעס, עצב, חרדה או רוגע. קולר שפותח על ידי חברת ההזנק הדרום קוריאנית פט פלס. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור חיליק מרום, חוקר ומפתח תרופות ויושב ראש ארגון טריט בחברת הרופאים הווטרינרים בישראל. שלום.
היי, שלום וברכה.
אז למד אותנו על הקולר הזה, מה הוא באמת עושה ואיך הוא עושה את זה?
שאלה מצוינת. קודם כל נתחיל בזה שאני קצת סקפטי. אנחנו מכירים מחקרים מסוגים שונים בתחום, שמבוססים בעצם על משהו שקוראים לו ERP, שזה Event Related Potential, או פוטנציאל אירועים שהם ברי מדידה, או בספק אם ברי מדידה, בבדיקות EEG. בדיקות EEG מוכרות מבני אדם, זה בדיקה של רישום פעילות חשמלית של גלי מוח. כאשר אנחנו מכירים גלי אלפא, בטא, גמא וטטא, כמובן גם דלתא שהן נמוכות ביותר.
וזה גם נכון לכלבים? זאת אומרת, אותו ספקטרום של גלים?
אז בכלל, כל הנושא הזה של ה-ERP הוא נושא שמוטל בספק גדול מאוד. יוצאים פה מנקודת הנחה של משהו שקוראים לו time locked event. ועכשיו ההנחה הזאת היא לאו דווקא בהחלט נכונה. אנחנו מדברים על אירועים שניתן לקשור אותם למדידה מסוימת תוך כדי סינון הרעשים שאנחנו מודדים. אנחנו מודדים גלים בתדרי הרץ, כאשר אנחנו מתחילים מ-0 עד 30 בהתאם לגלים השונים. ואנחנו יודעים לשייך את הגלים האלה בבני אדם למצבים של עוררות, למצבים של דיסהרמוניה, נגדיר את זה בצורה עדינה, של הגלים, או חוסר גלים, או אי סדירות שלהם, ולפי זה אנחנו יכולים להעריך דברים מאוד 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 בסיסיים. עוררות, שינה, עומק שינה, הפרעות חשמליות, הפרעות קצב חשמליות, אפילפסיה, כן או לא. אנחנו רחוקים מרחק שנות אור מקישור של הגלים המדידים האלה לדברים שהם ברי מדידה בביומרקרים אחרים, כמו לחץ דם, דופק, סטורציית גזים שונים בדם. אנחנו ממש לא יודעים להגיד היום גם לא רגשות בבני אדם. כן, כן.
לא, זה די משמיט את הקרקע מתחת לפיתוח הזה. מה, זה סתם גימיק?
אני לא רוצה להגיד סתם גימיק, זה גימיק נחמד, שנופל בעיקר על הרצון של כולנו לפתוח את האייפונים שלנו עם אפליקציה חמודה, שמספרת שהכלב שלי עכשיו נורא שמח או מתגעגע אליי. אבל אי אפשר באמת, הוכחה מדעית לדברים כאלה היא משהו רפטטיבי, ניסוי שחוזר על עצמו בתנאים מבוקרים, ושניתן לשלול בו דברים אחרים. ומאחר בכל נושא של חקר המוח, לא ניתן עדיין לשלול שום דבר. אנחנו עובדים בעצם על חקר של אלמנטים פוזיטיביים. יש לנו מעט מאוד גלים שהם גלים נגטיביים, מעט מאוד מידע על גלים פוזיטיביים, אנחנו עוסקים בניחושים. עכשיו, הניחושים האלה בעצם אין להם איזשהו קודקס אחיד. כל חוקר מפענח אותם, מפרש אותם איך שבא לו. ומכאן הגענו לאיזשהו חוקר שמאוד אוהב בעלי חיים, ואני כמובן בעדו, אבל לבוא ולהגיד שהוא יכול להגיד אם יש פעילות כרגע של גלי, בוא נגיד, תטא, או דלתא, ולהבדיל ביניהם, או גלי אלפא לבין גלי בטא, שהם יכולים להופיע במצב של עוררות, התרגשות ושמחה, או באותה מידה כעס ועצבים, אני לא יודע להגיד שאם הכלב הזה שמח או לא. אני יודע להגיד אם הוא פעיל או לא פעיל, ישן או לא ישן. וזו בעצם הרמת מדידה הנכונה שיש לנו היום.
זאת אומרת, הכותרת הופכת להיות מקולר שמסוגל לתרגם רגשות של כלבים לקולר נקודה. וזהו.
קולר נחמד, עם אפליקציה.
קולר עם איזשהו גבגו.
ואני מצטער שאני משביץ מחות.
לא, זה לגמרי משהו שלגיטימי שיקרה בתוכנית מדע וידע. אנחנו קוראים כותרת, מנסים באמת להבין האם יש דברים בגו וכו', וזה יותר מלגיטימי כמובן להסביר לנו למה הרבה פעמים הכותרות האלה הן מפעפעות לראש עמודי החדשות, אבל לא תמיד יש בסיס מדעי שם איפשהו בעומק הידיעה.
לחלוטין, אתה צודק במאת האחוזים, הפער בין הכותרת לבין עומק הידיעה הוא יכול להיות גדול מאוד. אני לא אומר שבעתיד הרחוק לא ניתן יהיה להתקדם במחקר בתחום, אבל בין זה לבין לייצר מוצר שמטרתו היא גימיק שיווקי, הפער הוא גדול מאוד, ואני לא מאמין שהמוצר הזה אכן
אז יזהרו מקולרים שמבטיחים תרגום רגשות של כלבים, זה עוד לא קורה באמת. נסיים עם הזרה.
אנחנו נצליח לייצר קולר שמתרגם רגשות שלנו, וזה עדיין בחזקת סיינס פיקשן, אז אנחנו ננסה להתקדם באמת לבעלי החיים, ושם זה הרבה יותר קשה. כי הרפרנס שלנו...
אני לא בטוח שאני בעצמי מבין מה אני מרגיש באותו רגע, אז קל וחומר קולר שינסה לתרגם, גלם... מה זה אומר? זה באמת מעורר גם שאלות פילוסופיות מאוד עמוקות בכל מה שקשור לרגשות באופן כללי.
נכון מאוד. אבל... מה זה בכלל רגשות?
כן, נכון.
איך הם מפורשים? איך הם מפוענחים? האם אותה תחושה פיזיולוגית מעוררת בי ובך רגש זהה?
שאלות מאוד חשובות, אתה צודק לגמרי. מאוד חשוב, ואתה רואה, הגענו לנקודה כן מעניינת בזכות אותו קולר ככל הנראה שלא באמת עובד. תודה לך מעומק הלב על השיחה הזאת, דוקטור חיליק מרום, חוקר ומפתח תרופות בחברת טריט, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינרים בישראל. תודה.
תודה רבה לכם, חברים. יום טוב.
מה גרם למותם של עשרות עיתים בארצות הברית? הכוונה היא לריבוי של עית. כמובן, לפני 25 שנה הבחינו ביולוגים מארקנסו בארצות הברית בתופעה מטרידה, עשרות עיתים שותקו, פרקסו או מתו. כעת יודעים מדוע זה קרה, המחקר פורסם בסיינס, אנחנו שמחים לומר שלום לצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, שלום.
שלום, אלן.
האמת שבאמת סיפור מרתק, סיפור או ההסבר למותם של אותם עיתים. מה בדיוק קרה? בואו סרטט לנו את פתרון התעלומה.
אז פתרון התעלומה הסופי הוא שמצאו בעצם זיהו מין חדש של רעלן, שקיים בעצות שממשפחת הכחוליות, סיאנו בקטריה. זה בעצם עצות שמוכרות ממקווי מים שונים, אבל העצות האלה הן בדרך כלל לא פוגעות בציפורים ברמה כזאת. ובאמת לפני 25 שנה מדענים השתוממו לגלות את העיתים האלה וגם ציפורים נוספות, עופות מים שונים, עם נגעים מאוד מוזרים במוח, משהו שלא נראה לפני. ולקח 25 שנה, ואף על פי שהמחקר, מימון המחקר הרשמי הופסק, מדענים לקחו על עצמם בעצם באופן עצמאי להמשיך לחקור את העניין, ורק בשנת 2014 זיהו את אותו רעלן חדש, שבעצם הוגדר גם מחדש בתוך אותן כחוליות, ומסתבר שהרעלן הזה צריך טריגר נוסף, והטריגר הזה זה מלחים ממשפחת הברומים, שכנראה נכנסו למערכת דרך יד אדם, כלומר זה יכול להיות חומרי הדברה, זה יכול להיות חומרי דשן.
אז זה לא סתם רוע לב של אותן כחוליות שמיד גם נדבר עליהם, אבל יש פה איזשהו זיהום תעשייתי שעורר את היווצרות הרעלן הזה.
בדיוק, הכחוליות בעצמן, בעלי חיים יכולים להתמודד איתם, דרך אגב יש לנו גם בארץ כאלה, זה לא משהו שהוא כל כך נדיר, אבל באמת אותו טריגר נוסף, זה מה שבעצם גרם לאותה פגיעה. הזיהוי של העניין נעשה על ידי ניסוי, שבאמת היה יוזמה של מדענים ספציפיים שבעצם לקחו איזשהו הימור, בודדו את הכחוליות הספציפיות האלה והוסיפו להם מלחים באופן מלאכותי, ואז זה יצר בעצם את הטריגר שפגע באותן ציפורים, ויש להניח שגם בבעלי חיים נוספים. כך שזה באמת מעניין.
עכשיו, בוא נדבר על כחוליות, לא רבים מכירים. שוב, לעתים קוראים להם עצות, לעתים הם מוגדרים כחיידקים שיודעים לבצע פוטוסינתזה, אותם ציאנו-בקטריה שבזכותם אגב אנחנו חיים, נכון? כי השינוי באטמוספירה ותוספת החמצן שאנחנו חיים בזכותה, היא תולדה של אותן כחוליות. זה הדיבור בעולם המדע.
נכון, אפשר להגיד את זה, זה קצת כללי, אבל נכון, השורה התחתונה היא שהם בעצם תוספת של ביומסה שעושה פוטוסינתזה, זה באמת משפחה מעניינת מאוד של חיידקים או חיידקי על, שמסוגלים על אף היותם יצורים פרימיטיביים יחסית, לעשות פוטוסינתזה. והכחוליות האלה באמת נפוצות יותר ויותר במקווה מים שונים, והשילוב שלהם כנראה עם איזשהו דשן או איזשהם חומרי הדברה, התוספת מלחים וברומיטים יוצרת את הרעלן המאוד בעייתי הזה.
זהו, אז בוא נדבר באמת על הטריגר עצמו. אז מה, אותו זיהום הוא זה שגרם להיווצרות הרעלן? שוב, אז אי אפשר להאשים ב-100% את הכחוליות.
נכון, אי אפשר גם לבודד במדויק, הם לא הצליחו להגיד במדויק מהו אותו חומר נוסף. הם רק הבינו שאותם מלחים קיימים בדשנים תעשייתיים, דובר על חומרי פלטה אולי מתחנות כוח, באמת איזושהי תוספת מעשה ידי אדם, שאותן כחוליות הצליחו בעצם להתחבר ולקחת מהם את אותם מלחים, וליצור את אותו רעלן בעייתי. עכשיו, הרעלן הזה גם כנראה לא נעלם מהמערכת אחרי שבעל החיים מת, אלא הוא נשאר בגופו של הבעל חיים, מה שיצר גם הרעלות משניות. העיתים האלה שמדובר עליהם, הבולד איגל, העיתם הקרח, הסמל המפואר של ארצות הברית, ניזון בעיקר מדגים, והדגים האלה, רק דגים מסוימים נפגעו מהרעלן הזה. במהלך הניסוי השתמשו במינים של קרפיונים מבויתים, והקרפיונים האלה הצליחו להתמודד עם הרעלן, כלומר לא מתו. אבל בעלי חיים אחרים שחיים באגמים הספציפיים האלה, בדרום מזרח ארצות הברית, בעצם לא הצליחו להתמודד עם זה, ובעצם הפכו לרעל בתוך שרשרת המזון, גם שיצרו גם הרעלה משני. זה סיפור מעניין בעצם, שתוספת קטנה של מלח לצורך העניין, יצרה פה בלגן גדול במערכת.
וואו, אז אחרי 25 שנה סוף סוף יודעים על אותו רעלן עצבי, אותו נוירוטוקסין, שככל הנראה מיוצר באותן כחוליות, אותם חיידקים שמבצעים פוטוסינתזיה, ציאנו-בקטריה, והוא זה שפגע בעיתים, ואז כפי שאמרת, גם כפגיעת משנה, גם בדגים וכו'.
נכון.
שמע, מסקרן מאוד אותו תהליך, ושוב, נזכיר שאת הכחוליות בכלל שווה להכיר, כי מדובר במשהו מאוד מהותי, שייצר פה חמצן וכו', אבל בסיפור הזה אין ה-bad guy, ושוב, כמובן, אחרי שאנחנו תרמנו את תרומתנו ליצירת אותו רעלן. תודה לך, צפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, תודה.
בשמחה, מועדים לשמחה.
מבינה המקרה שלך ללא תקנה עוד כיוון אפשרי הוא לא חוקי וגם לא מוסרי אז מה
גן שעבר מצמח לחרק. לראשונה מדענים תיעדו העברה גנטית אופקית בין צמח לבעל חיים. מדובר בסוג של חרק שקיבל גן מצמח ממנו ניזון. הדברים פורסמו בסל. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
תקשיבי, זו טלטלה מטורפת. מה זה אומר? שאני יכול לאכול משהו ולהשתנות גנטית כתוצאה מהביס שלקחתי?
אז קודם כל, מה זה בכלל העברה גנטית אופקית הזאת? אז ביצורים חיים, אנחנו יצורים מעבירים את הגנים שלהם, וזאת המשמעות בעצם של חיים. וכשחושבים על העברת גנים, אנחנו חושבים על תורשה, ועל העברה של גן מהורה לצאצא, נכון? ככה אנחנו מכירים את זה. ולזה קוראים העברה גנטית אנכית, כלומר הורה מעביר גנים לצאצא שלו בתהליך של רבייה. אבל בביולוגיה יש גם תהליכים שבהם יש העברה גנטית אופקית, כלומר לא מהורה לצאצא, אלא בין שני יצורים שמעבירים אחד לשני חומר תורשתי שבא לידי ביטוי. עכשיו זה קורה בלי להתרבות. וזה נקרא העברת גנים אופקית או צידית או לטרלית, יש לזה כמה שמות, והעברה אופקית של גנים מאוד נפוצה למשל בחיידקים. כי חיידקים מתרבים על ידי חלוקה, החיידק מכפיל את עצמו, הוא מתחלק לשתיים, וככה הם מעבירים את הגנים שלהם אל הדור הבא. ופעם בכמה זמן יש מוטציות שמגוונות ככה את התכונות, כי אנחנו אוהבים מגוון גנטי, אבל חוץ למוטציות לחיידקים יש גם אפשרות לגוון את הגנטיקה שלהם על ידי העברה גנטית אופקית. וזה יכול להיות אפילו בין חיידקים שהם בכלל ממינים שונים לגמרי. זה יכול להיות או על ידי חיבור פיזי בין חיידקים והעברה פיזית מאחד לשני של חומר תורשתי, או למשל, כשחיידקים מתים והתאים שלהם נהרסים, אז החומר התורשתי, ה-DNA שלהם מפוזר לסביבה, וחיידקים שנמצאים באזור יכולים לאמץ את החומר התורשתי החופשי הזה, ואפילו להעביר אותו אל הדור הבא. אז המנגנון הזה, למשל, הוא אחת הבעיות העיקריות שלנו, כשאנחנו מדברים על עמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה.
זו טכניקה שקשה להתמודד איתה, היכולת שלהם.
כי אם מין אחד מפתח עמידות, בקלות רבה מאוד, זה יכול לעבור למינים אחרים, וזאת אחת ההתמודדויות שלנו כבני אדם, למשל עם העמידות הזו לאנטיביוטיקה. אבל אם מדברים
על מצד שני, האם אי אפשר לנצל את זה ולפגוע כך בחיידקים?
כמובן שמנצלים את זה, וזה אחד המנגנונים שהכי מנוצלים, למשל בהנדסה גנטית, כשאנחנו רוצים להנדס חיידק, אנחנו מנצלים את התכונה הזאת שלו לקבל חומר גנטי זר. עכשיו, אם מדברים על חיידקי, על יצורים שהם מורכבים יותר, כמון, בעלי חיים, חרקים, צמחים, פטריות, אנחנו יצורים הרבה יותר מורכבים, ואנחנו לא מתרבים בחלוקה. אז כאן הסיפור הוא טיפה שונה, כי הגוף החי עשוי מהרבה מאוד תאים, ובתאים האלה הם מכילים גרעין, והגרעין מכיל את ה-DNA שהוא החומר התורשתי. וגם כאן, כשאתה מסיים את החיים שלו, אז ה-DNA משתחרר לסביבה. אז כן יש איזשהו מפגש בין DNA לתאים זרים. למשל, כשאתה אוכל תפוח, אתה פוצע את התאים שלו, ואתה פוגש DNA תפוחי. אבל יש לנו בגוף כל מיני אנזימים של חלבונים שיש להם תפקיד, והתפקיד שלהם זה להרוס את ה-DNA הזר, ולא לאפשר את המעבר הזה. ועדיין, במקרים מאוד מאוד נדירים, כן יכול להיות איזשהו מעבר כזה, כש-DNA זר נכנס אל תוך אותה, מוחדר אל תוך החומר התורשתי שלנו, ואפילו מתבטא. ככה למשל וירוסים פועלים, כשהם מחדירים את הגנום שלהם אל הגנום שלנו. אבל אנחנו, שוב, אנחנו יצורים מאוד מאוד מורכבים, ואנחנו לא מתרבים על ידי חלוקה, אלא על ידי תאי מין. יש זרע וביצית, ולכן אם העברה האופקית הזאת נעשית בכל מקום בגוף שהוא לא תא מין, אז אבולוציונית להעברה הזאת אין שום משמעות, כי היא לא תעבור אל הדור הבא. ולכן הסיפור הזה הוא כל כך נדיר ביצורים שהם יצורים מורכבים. ועם זאת, בביולוגיה כמו בביולוגיה, במאמר שהתפרסם, אז חוקרים גילו העברה גנטית אופקית כזאת, בין צמח לחיה, כלומר בין שני יצורים שהם גם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וגם שניהם יצורים שהם יצורים מורכבים. אז החיה, לצורך העניין, זו כנימה. כנימה מסוג, כנימת אש הטבק, שהיא חרק קטנטן, בקושי מילימטר אחד, עם כנפיים לבנות באורך של 3 מילימטרים, מסדרת הפשפשאים, וזה חרק שנחשב למזיק על בחקלאות, גם בגלל שהם ניזונים ממוהל הצמחים ומחלישים אותם, אבל גם הכנימות מהם מפרישות נוזל סוכרי שנקרא טל דבש, שהוא מהווה מצע להתיישבות של פטריות שגורמים מחלות לצמחים, ובנוסף לכל הנזקים הישירים האלה, הכנימה הזאת משמשת גם וקטור, היא נסע של וירוסים שונים ומשונים שגורמים מחלות לצמחים, והכנימה הזאת היא מה שאנחנו מכנים מזיק רב פונדקאי, כלומר היא פוגעת בהרבה מאוד צמחים, והנזק שלה לחקלאות העולמית הוא אדיר. שזאת גם הסיבה שזה חרק שהוא כל כך נחקר. ומה שנורא יפה במחקר הזה, זה שהתגלית הזאת התגלתה בעצם במקרה. כי להרבה צמחים יש מנגנוני הגנה בטבע, נגד מזיקים, בצורה של כל מיני חומרים, כל מיני רעלנים, כימיקלים, שהם מייצרים ברקמות שלהם, וכדי שצמחים לא ירצו לאכול אותם, ורוב הזמן זה עובד. ומה שהחוקרים ניסו להבין הוא, איך כנימת אש הטבק מסוגלת לגלול צמחים שאף אחד אחר לא מעז לגעת בהם. אז הם לקחו את כנימת אש הטבק והם ריצפו את הגנום שלה, והם ניסו למצוא את הגן שנותן עמידות נגד אותן תרכובות רעילות שיש בכל כך הרבה צמחים. ובשלב הראשון הם הריצו השוואות בין הגנום הזה של הכנימה לבין גנום של חרקים אחרים, ובודדו את הרצף הזה, את אותו רצף אותיות, את אותו גן, שמקודד לחלבון שמנטרל את הרעלים בצמחים, ולמעשה הם ראו שמדובר ברצף מסוים שמעניק לכנימה הזאת את העמידות מפני תרכובות מאוד מסוימות של מי שנקראות גליקוזידים פנולים, שזה חומר שבאמת אף אחד אחר חוץ מאותה כנימה לא מעיז לאכול אותו.
ואיך הם השיגו את הרצף הזה?
הם פשוט הוצפו את הגנום של אותו חרק, של כנימת אש הטבק, השוו את זה ליצורים אחרים, וממש בודדו את הרצף ששונה מאוד מכל חרק אחר. ובגלל שאני נמצא רק שם...
כן, אני מנסה להבין, אבל איך החרק הזה יצליח לפתח את הרצף הזה, שבדיוק...
אז הם באמת ניסו להבין מאיפה זה מגיע, למה רק לאותה כנימת אש טבק יש את הרצף הזה. אז הם ניסו למצוא, אוקיי, מאיפה הוא מביא את זה? אז בדקו מול חרקים אחרים, וראו שלאף חרק אין את הרצף, אבל כשהם בדקו את זה מול רצפים, מול מאגרי רצפים של יצורים אחרים, הם ראו שהגן הזה, או משהו קרוב אליו, כן נמצא בצמחים, הם מצאו רצפים מאוד מאוד דומים בצמחים. והמסקנה שלהם הייתה שאיפשהו, מתישהו, לפני מיליוני שנים, גן כזה של צמח עבר מצמח אל החרק בעברה אופקית, ונתן לאותה עליו הקדמון של כלימת אש הטבק עמידות בפני אותם רעלנים. עכשיו, המעבר הזה יכול להתרחש למשל על ידי וירוס, שכשהוא משתלט על התא, הוא מחדיר את החומר התורשתי שלו, ובמקרה הזה הוא כנראה לא עשה את זה בצורה מושלמת, ולא ערז כמו שצריך את הגנום שלו, אלא הרז על הדרך גם קצת DNA של הצמח, ובמעבר אל החרק, שוב הייתה שם איזושהי תקלה, שאפשרה מעבר של DNA צמחי אל הכנימה. וככה בעצם נעשתה העברה בין צמח לבין חרק, שזה
אז,
שוב...
אז כן צריך איזשהו וקטור, איזה משהו שיחבר בין הדברים?
נכון, כי אתה חייב משהו שיעשה לך את הקופי-פייס הזה פנימה. עכשיו, מה שיפה במחקר הזה, שמעבר לתגלית המאוד מאוד מגניבה הזאת של לקחת תכונות של יצור אחד ולהעביר אותן ליצור שהוא כל כך שונה, אז כבר אמרנו שכלימת אש הטבק נחשבת למזיק על בחקלאות. ומה שהחוקרים מהאקדמיה הסינית לחקלאות עשו, אחרי שהם זיהו את הרצף ובודדו את הגן, הם התחילו לחשוב איך אפשר להנדס עמידות של צמחים בפני הטפיל הזה. והם לקחו צמחי עגבניה, שהכלימות מאוד מאוד אוהבות, ובהנדסה גנטית הם גרמו, הם החדירו גן שמשתיק את הגן של הכלימות. כלומר, הכלימות זללו עכשיו צמחי עגבניה מהונדסים, והגן הזה שהחדירו לצמחי עגבניה, השתיק בעצם את גן ההגנה של הכלימות, וברגע שהם זללו את העגבניות, הם כבר איבדו את העמידות שלהם, והם מתו ברגע שהם אכלו את אותם צמחים. אז בעוד שחרקים אחרים שאין להם את הגן המשתיק הזה, לא נפגעו בכלל. אז הם בעצם הצליחו לפתח דרך התגלית הזאת גם איזושהי אפשרות לחומר הדברה שהוא מאוד מאוד ספציפי ולא פוגע בכלל החרקים.
וואו. זה יפה. לגמרי, ואם נחזור לאמצע השיחה, אין אז חשש לאכול תפוח, אין חשש שגני מהתפוח יהפכו אותי לתפוח.
ואם תהפוך כבר... לתפוח, דודו.
לא, האמת שלא לא נורא.
לא נורא.
לא, לא נורא. תודה רבה לך, ביולוגית גברת שפירא ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לכם.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בתחקיר של הגרדיאן שמסעיר את העולם, ולפיו חברות הנפט בדקו וידעו על הסכנות הבריאותיות בשימוש בדלקים פוסיליים מאובנים במקור כבר לפני שנים רבות, ולמרות זאת הסתירו את המחקרים. שלום למעצב, למנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו לא צריכים אותם כדי שיעידו על העובדה שהשימוש בדלקים פוסיליים זה משהו מזיק, ובכל זאת אתה אומר שהם חקרו, בדקו וידעו. זאת אומרת, לא רק אתה, אלא גם התחקיר של הגרדיאן.
כן, אני מסתמך כמובן על התחקיר של הגרדיאן, שפורסם לפני כמה ימים, וכמו שאמרת, הוא מעורר שערה ככה בכל העולם. ומסתבר שהיו להם מסמכים שמראים שהחברות שמייצרות נפט ודלקים פוסיליים היו מודעות לפגיעה שנגרמה מזיהום אוויר, והתכחשו לקשר שבין הזיהום לכל מגוון המחלות, וגם נלחמו באופן אקטיבי בחוקי אוויר נקי. כלומר, אנחנו מדברים על כל תעשיית הדלקים הפוסיליים, שצריך להזכיר, זה דלקי מאובנים בעברית, שהם כוללים נפט, פחם וגם גז טבעי, שאיכשהו פה בארץ זכה ליחסי ציבור טובים, אבל זה בעצם דלק מאובנים. אולי מזהם פחות מפחם, כן? והם ידעו כבר בשנות ה-60, זאת אומרת, זה לפני יותר מ-50 שנה, שזיהום האוויר שנוצר מהשריפה של הדלקים האלה שהם מייצרים, גורם לסיכונים חמורים לבריאות הציבור. וזה לא מנע מהם לפעול כדי למנוע חקיקה ורגולציה רלוונטית נגד הזיהום ועל השמירה של אוויר נקי. עכשיו, הכתבה הזאת היא חשובה מאוד, וזה נורא וזה מעצבן ועצוב, אבל לצערי זה ממש לא מפתיע. למעשה, זאת פרקטיקה ידועה, ולא מדובר על עניין היסטורי שחלף לו מהעולם, אלא במה שקורה כרגע בכל העולם, כולל בישראל כמובן.
למה תפרט? מדוע את אומר את זה?
קודם כל, אנחנו מכירים את הפרקטיקה הזאת מתעשיית הטבק שהשתמשה בפרקטיקה כזאת. זה פורסם, היא נתפסה בכלכלתה, התעשייה הזאת שילמה המון המון כנסות, ומאז הכל הסתדר, נכון? או ממש לא. אולי מקרה פחות ידוע זה של תעשיות ה-PVC העולמית. PVC זה אחד מסוגי הפלסטיק הכי נפוצים בעולם, שזה חומר שידוע בעייתי, מחולל מחלות סרטן ומומים מולדים. הוא בעצם מוצע מהחוק גם בישראל לשימוש בצעצועי תינוקות כבר לפני 15 שנה, אבל החומר ממשיך להיות מיוצר, וזה גם החברות שייצרו את זה ידעו בשנות ה-70 וה-60 על הבעיות והסתירו אותם. ולכן הבעיה היא כרגע שעדיין התעשייה ממשיכה, אנחנו תלויים לגמרי ומחורים לתעשיית הדלקים, והבעיה היא הרבה יותר מפליטת חלקיקים וזיהום אוויר, אלא באמת ההתמכרות שלנו לתעשיית הדלקים המאובנים, וכמובן שזאת התמכרות שאפשר לסיים אותה, או לפחות לצמצם אותה.
איך זה? תציג לנו את האלטרנטיבות, ואז נבין באמת איך אפשר לתקן את המעוות. מה האלטרנטיבות?
תראה, האלטרנטיבות הן קודם כל לעבור לאנרגיות מתחדשות. אנחנו מכירים את זה, מדברים על זה, זה קורה בכל העולם, ישראל התחייבה גם כן לעבור לאנרגיה מתחדשת, אבל מעט מדי ולאט מדי, ובעצם אנחנו זזים, פשוט כמעט לא זזים. כמות האנרגיה הסולארית במדינת ישראל היא חלק מאוד קטן היום, פחות מ-5% לפי דעתי מכל סך האנרגיה בישראל. זה הולך וגדל וזה משתפר, אבל בארץ שטופת שמש, עוד פעם, זה כאילו מרגיש מוזר אפילו להסביר את זה, שבמדינת ישראל משתמשים כל כך מעט באנרגיה חלופית. וכמובן כל ההסתמכות שלנו על הגז, אוצר הגז שנמצא. היו קולות מעטים כמו חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' שטענה בקול רם שצריך להשאיר את הגז באדמה ולא להתבסס עליו למשך כל השנים הקרובות והבאות, וזכתה לקיתונות של בוז, ואנחנו היום משתמשים במערכות שמבוססות על גז, וכמובן עדיין פחם, אז יש לזה הרבה מאוד אפשרויות. עכשיו, כמובן שאנחנו, חלק מהדברים אנחנו לא יודעים לפתור אותם כרגע, אבל יש טכנולוגיות ויש אפשרויות ויש חקיקה שאפשר לנצל אותה. רק כדי להסביר, חוק אוויר נקי אושר בשנת 2008 בישראל. הוא התבסס על חוק אוויר נקי האמריקאי שעבר בשנת 1963, מה שנקרא איחור מאוד לא אופנתי וקטן. ובישראל, למרות שהוא נכנס בכל כך הרבה איחור, הוא נכנס לתוקף רק ב-2011 בלחץ של התעשייה. וצריכים לעבור איזושהי פאזה. ואני אומר, אולי דווקא חג החירות שאנחנו נמצאים בו יוביל אותנו למקום הזה. אנחנו חייבים לשחרר את עצמנו מההתמכרות הזאת, גם ההתמכרות של לנסות לבלום את השינוי. השינוי הזה הוא דווקא שינוי טוב לנו, הוא שינוי טוב למדינת ישראל.
אני רוצה לנסה להבין, האם גם כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו בדלת המוטב או בחלקת האלוהים הקטנה שלו, או שזה משהו שמצריך שינוי, כמו למשל מעבר למכוניות חשמליות וכו', שעדיין משום מה המדינה לא מממנת את משום מה מכוניות חשמליות עולות הרבה יותר ממכוניות בנזין, מה שגורם לאנשים להמשיך ולזהם, כי בלית ברירה וכו'. מה אנחנו יכולים לעשות כאזרחים?
יש פה הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. אני חושב שהדבר העיקרי שהיה ראוי לעשות, זה היה בדיוק לפני שבוע, לבחור נכון. לבחור במפלגות שיש להם הצעות ברורות ומצע ברור איך לטפל בבעיה הזאת. ויש כאלו, יש חברי כנסת, אני חושב, מכל הסיעות, כל המפלגות שהם בעניין ודוחפים את העניין, את הדברים האלה, וזה לא מגיע לסדר חשיבות מספיק גבוה בישראל. ואני מאוד מאוד מקווה שלא נצא בקרוב לעוד בחירות, אבל זה מקום שראוי לעשות בו דברים. ולבחור באנשים הנכונים ולקדם את זה בשיח הפוליטי במדינת ישראל, שהוא מאוד כושל בעניין הזה. דבר שני, בבחירות לרשויות המקומיות, עוד פעם, הרשויות המקומיות הם אלה שמקדמות תחבורה ציבורית למשל, ומעבר מרכב פרטי לתחבורה אלטרנטיבית. כל תחבורה אלטרנטיבית אחרת היא יותר טובה מרכב פרטי, שהוא הרכב הכי מזהם. ושוב, הקהל בישראל, הציבור, מצביע, לא תורח לצאת ולהצביע ולהילחם על הדברים האלה. ואנחנו מדברים פה על דברים שפוגעים בנו, במשפחות שלנו, בבריאות שלנו, וזה לא משהו שצריך לשים אותו בצד. אני רוצה להתייחס קצת למה שפורסם בכתבה הזאת, לשמחתי גם עיתון הארץ פרסם תרגום שלה, זה אפשר זמין ואפשר לקרוא את זה באינטרנט. אני אומר, החברות האלה, הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, היו ידועים בשנות ה-60. כלומר, הם מצאו שהפליטות של החלקיקים, החלקיקים האלה זה חלקיקים מאוד מאוד קטנים, נקרא PM2.5, זה חלקיק בגודל, חלקיקי זיהום אוויר, שהם בגודל של 1 חלקי 30 של עובי שערה. והדברים האלה נכנסים לריאות שלנו ומתיישבים שם. הם הגדירו את זה בתוך מסמכים פנימיים שלהם, קראו לזה נבלים אמיתיים בעלי השפעות בריאותיות, וזה כבר בשנות ה-60. כלומר, אנחנו כבר עברנו 50 שנה מאז, ועדיין לא ברור פה לאנשים את הסיפור הזה, יש עדיין איזשהו ויכוח. ומה שקרה זה שהחברות האלו, אנחנו מדברים על החברות הגדולות בעולם, של ואסו, והכל מפורסם עם השמות שלהם ועם מסמכים שאפשר להיכנס ולקרוא אותם, שזה פשוט, למרות שעוד פעם, אולי לא מפתיע, אבל עדיין מאוד מאוד שוקינג, כן? ומדברים פה על זה שהיה להם דרך לעשות את זה. בעצם חברות הנפט נחשפו למידע על הנזקים הסביבתיים והבריאותיים, והיה להם סוג של ספר הוראות עסקי שהם השתמשו בו, ממש עם דרך פעולה מסוימת. אני מצטט פה חוקר מאוניברסיטת הרווארד, ג'פרי ספרן, שאמר שבהתחלה הן יודעות, בהמשך הן זוממות מהלכים, אחר כך הן מכחישות, ובסוף הן דוחות שינוי תקנות ויישום החלטות. הן מסתמכו על הדחיות האלה ויצרו מערכות של תעמולה וערעור והחלשה של החקיקה. ואם ללכת לתקופה של כמעט ימינו, או אולי מזל שהסתיימו, אנחנו מדברים על ימי טראמפ שהיו ממש לא מזמן. טראמפ, בתור נשיא ארצות הברית, מינה אנשים לסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, שזה המשרד להגנת הסביבה שלהם, אנשים שהם היו מנציגים של תעשיות הנפט. והדבר הזה גרם להם להשפיע בעצם ולערער ולפקפק בתקנות האלה ולטרפד אותם. אחד מהם למשל, טוני קוקס, הוא היה חוקר שמומן על ידי מכון הנפט האמריקאי, הוא מונה לתפקיד בכיר בסוכנות להגנת הסביבה. והוא כל הזמן הטיל ספק בנזק שגורמים החלקיקים האלו. הוא טען שמומחי הסוכנות האמריקאית ביצעו עבודה מדעית גרועה, למרות שהוא ידע שזה נתמך במאות ואלפים של מחקרים.
אני משער שיש גם עוד הרבה דוגמאות וכולי. תחקיר מאוד מעניין ששווה לקרוא, ועיקר באמת שווה לחשוב מה אפשר לעשות, גם ברמה הפרטית כל אחד מאיתנו, אבל בעיקר ברמה הלאומית או בכל כדור הארץ. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
תודה רבה.
מחיפוש מים במאדים לזיהוי נזילות עבור תאגידי מים. הסטארט-אפ הישראלי יוטיליס עוסק בעיבוד אותות מיקרוגל מלוויינים שבאמצעותם אפשר לזהות נזילות עבור תאגידי מים וארגוני תשתיות ברחבי העולם, אחרי שהמייסד של חברת ההזנק הזו, שכבר נמצא איתנו על הקו, אגב, עסק באיתור מים במאדים. החברה גייסה לאחרונה 6 מיליוני דולרים בהובלת קרן ברינגה. אנחנו שמחים לומר שלום ללורן גיא, המייסד ומנהל הטכנולוגיות הראשי של חברת יוטיליס. שלום.
נעים מאוד.
אז ספר לנו על הדרך שעברת ממאדים לדליפות מים, נזילות.
כן, אז אתה יודע, אני התחלתי בתחום הגיאולוגיה, ותחום הגיאולוגיה הוא תחום נורא נרחב, שאני החלטתי להתמקד בתחום הפלנטרי שלו יותר, שזה מאדים ונוגה ופלנטות אחרות, ויותר התמקדתי בעצם באטמוספירה, בקרקעות, והדוגמה הכי טובה שהתעסקנו בה זה בעצם חיפוש מים על גבי המאדים. והדרך היחידה למצוא מים על גבי מאדים זה באמצעות לוויינים, כי לצערי אנחנו עוד לא יכולים ללכת שם. ויותר מלוויינים זה לוויינים מיוחדים, זה לוויינים מיקרוגל. היתרון העצום של מיקרוגל זה שהוא יכול לחדור את הקרקע ולראות תופעות מתחת לקרקע. ואם יש מים...
זהו, אז זו נקודה שתצטרך קצת להסביר לנו עליה ברשותך. מה הם אותות מיקרוגל ואיך אפשר באמצעות ניתוח האותות לזהות מים?
אז אני תרף מי שכולנו מכירים את הספקטרום אלקטרומגנטי, שהוא מורכב מכל מיני סוגי גלים. אנחנו רואים באור הנראה, ואנשים לא מבינים שהאור הנראה הוא רק אלפית האחוז מכל הגלים האחרים שמסתובבים לנו באטמוספירה. הרבה אנשים מכירים את רנטגן, אינפרה אדום, ורדיו, והאדם ידע לקשור את הגלים האלה לפתרון בעיות. לדוגמה, כמו שאמרתי, רנטגן נותן לנו את האפשרות לראות את הגוף שלנו, ואינפרה אדום או הצד הטרמלי של אינפרה אדום נותן לנו אפשרות לראות בחושך. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו תורמים את גלי המיקרוגל שיש להם יכולת לחדור את הקרקע בגלל שזה גלים נורא ארוכים ומצליחים להתחמק מהקרקע עצמה, בשביל למצוא תופעות מתחת לקרקע. והתופעה שאני החלטתי להתמקד בה ברגע שהקמתי את החברה זה בעצם נזילות מים.
אז בוא ספר לנו, מה אתה עושה? זו אותה טכנולוגיה למעשה? זה שוב ניתוח של גלי מיקרוגל ובאמצעותם איתור מים?
זה רוכב על אותו רעיון. בעצם גלי מיקרוגל רגישים מאוד לדבר שנקרא קבוע דיאלקטרי. לכל אובייקט על גבי כדור הארץ יש קבוע דיאלקטרי מסוים. רוב הקבועים הדיאלקטריים על גבי כדור הארץ הם נמוכים, ומים יש להם קבוע דיאלקטרי די גבוה, סביב הערך 80. מה שהטכנולוגיה שלנו עושה, זה בעצם בדיוק כמו שחיפשנו בפלנטות אחרות, זה בעצם לחפש את, את המים מתחת לפני הקרקע. שאנחנו שכללנו את זה קדימה, ואנחנו יודעים לחפש מי שתייה בלבד, ולא סוגי מים אחרים, בגלל שהצלחנו להפיין מהו הקבוע הדיאלקטרי המדויק של מי שתייה, לעומת מים אחרים. כלומר, אם אתה מחזיק כוס מים בחוץ, אני מהלוויין יכול להגיד לך אם הכוס הזאת מכילה כוס מים שהרגע הוצאת מהברז, או שזה בעצם גשם שנכנס לך לתוך הכוס.
וואו, עכשיו, לאחרונה אנחנו עסקנו בתוכנית שלנו באייטם שעוסק במחקר שלפיו היו מים במאדים והמים איכשהו נספגו פנימה ונקלעו לתוך כל מיני גבישים וסלעים וכולי, והם שם לכודים. גם את המים האלה אפשר לזהות באמצעות עיבוד אותות מיקרוגל?
זה בעצם, למה בעצם השתמשנו בטכנולוגיה הזאת במאדים? כי אנחנו יודעים שאם יש מים הם כנראה קבורים עמוק, או שהם חלק מגבישים מסוימים או מסלעים מסוימים, והמיקרוגל מאפשר לנו לחדור, אם נטביל את זה לכדור הארץ, מאפשר לנו לחדור את האספלט ואת האדמה, ולהגיע בעצם למקומות העמוקים יותר שהמים נמצאים בהם. אנחנו לא יכולים לחדור עשרות מטרים, אבל אנחנו יכולים להגיע לעומקים של עד 5-10 מטרים, שזה העומקים שמעניינים אותנו בכל אופן באיתור נזילות מים.
וואו, ואיפה אתה רואה את הפעילות שלכם בשנים הקרובות, או באיתור נזילות בעיקר?
אז התחלנו משם, זה היה הצעד הטבעי הראשון, לחפש את הנזילות מים בשביל תאגידי מים, כי זאת בעיה עמוקה, 30% מהמים שמובלים על פני כדור הארץ, מי שתייה הם בעצם הולכים לאיבוד, שזה מספר עצום, וברגע שהתמקצענו באזור הזה, וחשוב להבין שבגלל שמיקרוגל הוא כל כך קרוב לגלי רדיו, בעצם האתגר הטכנולוגי האמיתי הוא לא לאתר את המים, כי כפי שאמרתי, מים יש להם כבוד אלקטרי גבוה, זה ניקוי רעשים. כשאנחנו מצלמים עיר מסוימת, לדוגמה, לקוח שלנו זה סן פרנסיסקו, אז בסן פרנסיסקו יש המון רעשים מתקשורת, מטלפונים, מעמודי תקשורת וכדומה. אז בעצם 90% מהאלגוריתם שלנו זה בעצם ניקוי הרעשים לגמרי. וברגע שהעיר נקייה, במרכאות, אנחנו מחפשים את התופעה של המים או כל תופעה אחרת. אז בעצם ברגע ששכללנו את ניקוי הרעשים, נורא קל לנו לקחת את ה-10% האחרונים ולחפש משהו אחר, אם זה נזילות מים, אם זה תופעות אחרות בקרקע. אנחנו לאחרונה מתמקדים יותר בתחום התשתיות, וזה בעצם הערוץ הטבעי שאנחנו הולכים אליו.
אז הנה, אפשר לזהות מים באמצעות עיבוד, ככל הנראה מתוחכם מאוד, של אותות מיקרוגל. זה העניין.
בהחלט.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, לורן גיא, המייסד ומנהל הטכנולוגיות הראשי של חברת יוטיליס. תודה.
תודה לך, דודו.
ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק באטרקציה לפסח בשכונת רחביה. שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום וחג שמח.
טוב, אנחנו בדרך כלל לא הופכים את הפינה הזו למאוד מאוד פרקטית וכזו שממליצה למקומות לטייל, אבל אתה, יש באמתחתך איזשהו מקום ספציפי שלא רבים מכירים.
כן, קודם כל יש פה סיפור. זה סיפור שמאוד אופייני לירושלים, סיפור ארכיאולוגי שיש גם אישיות בקצה שלו. והסיפור הזה באמת לוקח אותנו למקום מוגדר, לשכונת רחביה במערב ירושלים, רחוב אלפסי 10. זה בעצם אחד מה... מצבות הקבועה אולי היחידות בארץ, אולי היחידה בארץ שיש לה גם כתובת. והסיפור הזה לוקח אותנו לפעולה מאוד רגילה בירושלים, בניית בית מגורים, בדיוק לפני כ-60 שנה, באותה שכונה, באותו רחוב, והקבלן שניגש לבנות את הבית ולחצוב באותו אתר, גילה, אפשר להגיד שהמגרש הזה בעצם כבר תפוס. כי מהר מאוד התחילו לצוץ שם שרידים ארכיאולוגיים, אבני בנייה מאוד מרשימות, מבנה בצורה של פירמידה, קטנה אומנם, אבל ממש כמו הפירמידות שמכירים במצרים, וכמובן עצרו את הבנייה, קראו לארכיאולוגים, התחילה שם החפירה, ואז גילו בחפירה חזית מאוד מפוארת, מעין חזית של מקדש, שני עמודים, פתח גדול חצוב בסלע, שמוביל למערת קבורה גדולה. ובתוכה ממצאים שגם העידו על התירוך שלה, ימי בית שני. וכרגיל במקרים כאלה עולה השאלה, אוקיי, אז מי הבן אדם שקבור שם? ואת הזהות מקבלים, כמו במקרים אחרים, לפי השמות. ובמערה הזאת השם יסון חזר על עצמו. זה שם שהוא אומנם לא שם יהודי, עברי, שם יווני במקור, אבל היו כמה וכמה יהודים, חלקם רמי מעלה בימי בית שני, שאימצו לעצמם את השם הזה. וככה התחילו רמזים לגבי, אוקיי, מי קבור שם? מתברר שאותו יסון כנראה היה בעל קרקעות, מעין חקלאי עשיר, אבל גם סוחר. סוחר שהתמחה במסחר ימי. איך אנחנו יודעים את זה? כי על דפנות המערה צוירו ציורים של ספינות, גם ספינת קרב וגם ספינת סוחר. והציורים האלה העידו על מיומנות ועל היכרות עם העולם הימי של אותה תקופה, עם הים התיכון. ובאמת הפרשנות שהתחילה מיד אחרי החפירה והפרסום של הממצאים שנעשה בכתב העת של אגף העתיקות, אז אחרי זה רשות העתיקות, ואז התחילו באמת הפרשנות, מה עושה קבר כזה במקום שהוא לא ממש קרוב לעיר העתיקה וגם לא צופה לעיר העתיקה. אם אנחנו מסתכלים על הקברים המפורסמים של ימי בית שני בנחל קדרון, שכל מי שמטייל בירושלים מכיר אותם, זה משהו בסגנון דומה, אבל במקום שהוא קצת רחוק יותר מהעיר העתיקה. ובאמת המחקר מציע בשנים האחרונות לראות באותו אדם שבנה לעצמו מערת קבורה מאוד מאוד מפוארת, איש עשיר, מיהודי ירושלים, אנחנו מדברים על המאה השנייה והראשונה לפני הספירה, שהאושר שלו הגיע גם משדות חקלאים בסביבה, אזור רחביה, אזור הכניסה לעיר של היום, בנייני האומה, אבל גם ממסחר. זה קשר מאוד מעניין של יהודים עם מסחר ימי בים התיכון, קשר שנמשך מאות שנים, מעורבות של יהודים תושבי ארץ ישראל במסחר בינלאומי בים התיכון, וכנראה שאותו יסון היה אחד אולי הראשונים שהיה מעורב בפעילות המסחרית הזאת. וכמו שאמרנו בהתחלה, מה שמעניין במערה הזאת, להבדיל מאתרים ארכיאולוגיים רבים אחרים, שהמגרש, אותו בניין ברחוב אלפסי 10, שומר, המערה שוחזרה, ואפשר היום פשוט להגיע למקום ולבקר בה. זו תופעה יחסית נדירה גם בירושלים, בוודאי במערב ירושלים, באזורים קצת יותר רחוקים מהעיר העתיקה.
וואו, עכשיו, למרות שהשם הוא לא שם יהודי וכולי, מניחים שהוא היה יהודי?
כן, אנחנו לא מניחים, אנחנו יודעים את זה, כי יודעים. הזהות נקבעת על פי מנהגי הקבורה. מנהגי הקבורה של בית שני, מערות קבורה, שמירה על העצמות, האיסוף לתוך גלוסקמאות, לתוך אותן תיבות קבורה, כל הדברים האלה קיימים בקבר יסון, זאת אומרת, האופי של הזהות כפי שמתבטאת בקבורה הוא מאוד מאוד ברור. כלומר, אין ספק שמדובר באדם שהיה יהודי, כי לא יהודים קברו באותה תקופה בצורות אחרות לגמרי. למשל, הם היו בתקופות מסוימות גם קוברים בקרמציה, בשריפה של אפר המתים, ופה יש לנו בצורה מאוד ברורה עדות לקבורה יהודית, וכמו שאתה רואה היום, לפעמים יהודים, במיוחד מהשכבות הגבוהות, מאמצים לעצמם שמות לועזיים בתקופה הזאת, שמות יוונים. וכך הגיע אותו יסון לאותה מערה, ואין לנו ספק שמדובר ביהודי תושב ירושלים בתקופה החשמונאית. המקום הזה שימש ככל הנראה עד ממש סוף ימי בית שני, ואותה משפחה, כמו משפחות יהודיות אחרות, עזבה, גלתה, אנחנו לא יודעים מה קרה לה, עם חורבן בית שני בשנת 70 לספירה.
אז הנה מקום שאפשר לבקר בו בפסח. מה כתובת אחוזת הקבר הגדולה של יסון? מדובר ברחוב אלפסי, אתה אומר.
כן, רחוב אלפסי 10, אפשר לשים בווייז או בגוגל, רחוב שקט בשכונת רחביה בירושלים. ובין הבתים, מי שמגיע לשם, יגלה את החזית המפוארת הזאת, עם גן קטן סביבה ושלטי הסבר שמסבירים על המקום. לא כל כך מוכר וידוע, אבל בהחלט מקום מעניין, שיש לו גם סיפור מעניין.
טוב, תודה לך על הדברים. המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני, תודה.
תודה לכם וחג שמח.
אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגה שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק, גשו להתחסן. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.